פרק א', משניות י"ד, הלימוד היום לעילוי נשמת רבי יוסף בן דוד למשפחת קלמן. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. אבטליון אומר, חכמים היזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקומה עם הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו בנמצא השם שמיים מתחלל. לפני שנדבר מעט על שמעיה ואבטליון, המהר"ל בדרך חיים בפירושו לאבות אומר שיש פה יסוד שמחבר את שתי המשניות שהזוג הזה בא לתקן, וזה בעצם את כבוד שמיים. נזכר במשנה של המהר"ל הולך כל הזמן שיש פה נשיא ואב בית דין, שאחד אומר את האהבה ואחד תאירה, אחד תעשה טוב ואחד אסור מרע, והאב בית דין הוא אחראי על הדין, הוא צריך לשים את הגבולות והנשיא צריך לרומם את המבט האידאי. ואצל אבטליון אנחנו באמת רואים, אב בית דין אומרים שלא יהיה מצב שנמצא שם שמיים מתחלל. מיד נגיע ונראה בדברים של שמעיה איפה הצד החיובי של כבוד שמיים. אבל לפני שנראה את זה, כבר היסוד הזה קשור שאחרי שלמדנו אצל יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח שעסקו בעיצוב הדין ועסקנו וראינו גמרות משלימות על כל אותה תקופה, איך מתערבב שם עם ינאי המלך בין העצמאות של הסנהדרין לכבוד מלכות ובין כבוד מלכות לכתר כהונה, אנך כתר כהונה, המערכות מתערבבות, ואיך העצמאות של מערכת המשפט ואיך התיקון של המשפט שעושים יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, יחד עם האיזון שעושה לנו שמעון בן שטח עם ההדחה של טומאה על כלי זכוכית ותיקן כתובה לאישה, עסקנו בזה בשיעור הקודם. על גבי זה מגיע עכשיו הבירור, לכאורה אם מתחברים הדברים, שאחרי העצמאות של המשפט ותיקון המשפט והממרות שעסקו לא בעצמאות אלא בדין אמת, ביושר של הדין, שזה חלק מכל הנקיות של הדין והצדק של הדין, עכשיו יש טיפול שורשי בכלל בשם שמיים שיוצא מצד בעלי השררה, מצד אנשים שהם בעלי השפעה. ולפני שנגיע לממרה עצמה, נביא מקור אחד נוסף על שמעיה ואבטליון, מסכת יומא דף עין א' עמוד ב', תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד שצא מבית המקדש, ואבו אז לכולי עלמא בתריה, הולכים כל העולם אחריו, כיוון דחזיון לשמעיה ואבטליון, הוא ראה את שמעיה ואבטליון, כולם ראו את שמעיה ואבטליון, שבקו לדידי, ואז זה בטח שמעיה ואבטליון, רואים, כולם הולכים, המון רב, אחרי הכהן גדול, פתאום רואים את שמעיה ואבטליון, הנשיא ואב בית דין, גדולי הדור, גדולי הדור, הרי מה אומר הלל בפסחים ס"ו לבני בית תרא, שלא שימשתם שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, היו גדולי הדור, רואים אותם כולם, כבוד תורה, עוזבים את הכהן הגדול, הולכים אחריהם. נחזור לגמרא. לבסוף, עתו, שמעיה ואבטליון, להפטורים מן הידי, כהן גדול, באים גדולי הדור, להיפטר משלום, להגיד שלום לכהן הגדול. אמר להם, אומר הכהן הגדול שנפגם, לקחו לו את הכבוד, יתו בני הממין לשלם. כן, הם לא לקחו את הכבוד, הכבוד רדף אחריהם, כן? אז הוא אומר להם, ילכו בני הממין לשלום, כן? רמז להם, אתם בעצם בני גרים, אין לכם ייחוס, אני כהן גדול, אתם הצאצאים של גרים, תכף נראה מאיפה הם באו. אז הם ענו לו, אמרו לו, יתון בני הממין לשלום. יבואו בני הממין לשלום, דעבדה עובדה דארון, שעושים מעשה אהרון. לא יתה בר אהרון לשלום, לעבור בן אהרון לשלום, דלא עביד עובדה דארון, שלא עושה מעשה אהרון. כן? התלמיד של שמעיה ואבטליון, הלל הזקן, המשנה הבא, תהיה אוהב שלום ורודף שלום, מביא מתלמידיו של אהרון. זה ממש כנראה ינק מתוך המבט הזה של שמעיה ואבטליון. מכל מקום, הם עם המקום של, 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 של אותה הבנה של בעצם, כולם נוהגים במקוות תורה, אבל המבט הוא לעשות מעשה של שלום, הם באו לתת לו את הכבוד, לתת את היחס, הוא מתייחס אליהם, אתם בעצם בני הממין. עוד מעט נראה איך זה קשור למשנה עצמה, אבל מה זה בני הממין? בגמרא בגיטין דף נ"ז עמוד ב', אומרת הגמרא כך, תנא, נאמן גר תושב היה, כן, נאמן, התקופה של אלישע שנצטרה, הוא היה גר תושב, הרי הוא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה בלבד. נבוזר אדן, גר צדק היה. מבני בניו של אמן לימדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, מענינו שמעיה ואבטליון. הם לא היו עצמם גרים, ככה הם לא יכולים להיות נשיא ואב בדין בסנהדרין, או דיינים בסמוכים, אבל בסנהדרין, אבל הם היו צאצאים של סנחריב. קודם כל זה עצמו ממרה בפני עצמה, לדעת את עומק החסד האלוקי שמהכל אפשר לבוא לידי תיקון. מבני בניו של אמן לימדו תורה בבני ברק, זה לא יאמן, זה כאילו עמלק, זה עמלק שבעמלק. ובסוף, הצעת השם היא שהכל יכול לבוא לידי תיקון. זה עצמו מבט, מבט עצום שאולי קשור לכל האור הגדול הזה. גם של השלום שיבוא הלל תלמידם ובסס כמשנה, וגם לא דמי מה שנראה אצלם כרגע, מה שהם אומרים. אבל יש פה איזה מבט ענק. אבל מהמבט הזה יוצאים בסוף שמעיה ואבטליון. והם הופכים להיות גדולי הדור. ועכשיו נחזור לממר שאומרים שמעיה ואבטליון. שמעיה אומר עובד את המלאכה, מושנת הרבנות, ואל תתוודע לרשות. וביסוד הזה פה, קודם כל, לפני שנתחבר לגמרות שראינו, נחזור עכשיו, נעבור רגע לממר עצמה, אחרי זה נקשור בין הדברים. עובד את המלאכה, מושנת הרבנות, אז על פניו, רבנות זה שררה. אז כל שררה, כל בעל מעמד, יש לו שררה. אז מה, שלא יהיו בעלי מעמדות, כל מיני תפקידים, שלא יהיו מנהיגים, שלא יהיו רבנים. אז הפירוש הפשוט, קודם כל, אומר בעל הנפש חיים, בפירוש של אבות נקרא רוח חיים, רב חיים מוולוז'ין, אז אומר דבר פשוט, אהוב את המלאכה, לא אמור לך, ושנא את הרבנות, לא אמור לך לא להיות רב, לא אמור לך לא להיות בעל תפקיד, אבל תשנא את הרבנות, תאהב את המלאכה שבתפקיד, תשנא את הרבנות שבתפקיד. וכל דבר אומר, שלא יהיה אדם, שאין לו ברירה, הוא צריך לעבוד, אבל הוא כל הזמן עיניו נשואות לכבוד, לרבנות. אומר, לא משנה איפה אתה נמצא, באיזה תפקיד, אתה צריך את המלאכה שבתפקיד לאהוב ואת הרבנות שבתפקיד לשנוא. הרבנות, התפקיד, נותן איזשהו מעמד שמאפשר השפעה, זה הצד הטוב שלו, אבל הסכנה הוא שאתה כבר, המקום שלך זה הכבוד, המרכז כובד שלך זה הערכה של הזולת, ההכרה של הזולת, ואז היגיעה הפשוטה, הפשטות נעלמת. אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. וכאן המהר"ל אומר יסוד מאוד מאוד גדול. אומר המהר"ל, ובפירוש לו על המשנה כאן, הוא נוגע בצדדים של התוצאה של מי שאוהב את הרבנות ושונא את המלאכה. אבל במשנה על הלל בהמשך, הוא כבר רומז שזה נוגע בנקודה פנימית יותר. אבל קודם כל דבריו היסודיים מצד עצמם על המשנה הזאת עצמה. אומר המהר"ל בקטע קטן מתוך דבריו הארוכים כאן, אני מקריא משפט. והדבר שהוא כבוד התורה, והוא כבוד המקום, והוא גורם לאהוב השם יתברך. כן, אני מזכיר שוב את הרקע שהמשנה הבאה היא שלא יימצא, שלא יתחלל שם שמיים. נמצא שם שמיים מתחלל פה, איך מרבים כבוד שמיים? זה הנושא, כבוד שמיים. אז הדבר שהוא כבוד התורה, והוא כבוד המקום, והוא גורם אהבה לאהוב השם יתברך, כאשר אין תלמיד חכם צריך לבני אדם. ודבר זה גורם בעוונותינו ביטול כבוד התורה, שאם לא היו הלומדים מתפרנסים מהם, הייתה התורה מתעלה מעלה מעלה. גם הם מוכיחים את הציבור, כי אשמת הציבור בראשם, ולא נושאים פנים. החטא, כמה שצריכים להם, כל רב קנה אדון לעצמו. המהר"ל מדבר על עצמאות הרבנות. על עצמאות הרבה, כלומר הוא מסביר קודם כל, אהוב את המלאכה מצד שיהיה לך, הוא לא מדבר עכשיו רגע על המלאכה כיגיעה מצד עצמה, זה במשנה של, יש פשוט אחרות בפרקי אבות שעוסקים בזה, שהגיעה שם השכח התבון, שם המהר"ל מתייחס לנקודה הזאת, אבל הוא מדבר פה קודם כל על עצמאות הכלכלית, ושוב, אם נחזור לבירור על מערכת המשפט, יהודה בן טבעי ושמעון שטח מבססים קודם כל דין נקי, שהדין יהיה לחקור את הדיינים, ושהוא יהיה בצורה של צדק ובלי שום אפליות. אז ואל תהיו כוחי הדיינים. עכשיו מדובר פה על העצמאות, על העצמאות הגדולה. זה השלב הראשון, תהיו עצמאים. שאדם תלוי כלכלית בגבירים, אין לו את העצמאות להגיד דעת תורה. הוא מחויב עכשיו למי הספונסר שלו, מי שמממן אותו. ויש לו אחריות למחות במה שלא בסדר, הוא לא יכול למחות. אין לו את העצמאות. ומעבר למחאה, כבוד שמיים, זה שרואים שהתורה לא זקוקה לבני אדם. שאדם עצמאי, הרי ברגע שהתורה היא לא כביכול אלה שאין להם, אז עכשיו הם צריכים שכולם יתמכו, אלא הפוך. הרי זו הרמב״ם, אז זה הרמב״ם. הרמב״ם על פרק ד' על אל תעשה מטרה להתגדל בהם משנת רבי צדוק, והרמב״ם מביא את זה בהלכות תלמוד תורה ובפירוש המשניות. הוא אומר פה שמשות, תדע שאני לא, מה שאני אגיד עכשיו לא יבוא אנשים לשמוע, אבל אפסול להתפרנס מתורה. אומר כבר הכסף משנה בהלכות תלמוד תורה, בפרק ג', גם אם הלכה כדברי רבינו, אבל עת לעשות השם פרו תורתך, כי מי יצליח לעמוד גם בלהיות רופא, וגם בלדעת כל התורה כולה, אבל זה לא אידיאל. העצמאות הכלכלית של בני התורה, של לומדי התורה, של הרבנים, היא בעצם חלק גדול מכבוד שמיים. שהתורה היא לא מקצוע, היא לא דרך להרוויח, למרות שוודאי זה לא כך אצל חלק הגדול של הלומדים, ובטח המלמדים, שזה לא בשביל הפרנסה, אלא חלק ממסירות לתורה, אבל בסוף כבוד שמיים, זה שיש עצמאות של התורה, עצמאות, היא לא תלויה בכלום. זאת נקודה ראשונה. אז היסוד פה, קודם כל אומר המהר"ל, העצמאות, גם עצמאות כלכלית, אבל היא גם אמצעי לעצמאות החשיבתית וליכולת למחות וכדומה. אבל במשנה הבאה, כשהוא מדבר על הלל, הוא כבר נוגע בנקודה שהמלאכה בונה פשטות. פשטות. בונה את המקום של הענווה. על הענווה נרחיב הרבה בלי נדר במשנה הבאה. על השלום ועל הענווה. אבל היא בונה פשטות, שאדם יגיע וגדולה מלאכה שמכבדת את בעליה, שאדם מסוגל להיות במקום שעצם המלאכה הוא שמח בזה שהוא עמל והוא נהנה מגיע כפיו, גדול למגיע כפיו יותר מראה שמיים, הגמר בברכות. זה בונה באדם מקום בריא, וזה גם באמת בסוף מביא לכבוד שמיים. כי כשאדם יודע לעבוד קשה, לעבור את התהליך, בלי קיצורי דרך, אז יש כמובן גם את העצמות הכלכלית שלה דיבר המהר"ל, ויש את עצם הפשטות. כשככל שאדם לא אוהב את המלאכה, הוא מחפש לקצר את הדרך כדי להגיע ליעד הסופי, שלא משנה כרגע מהו, ובסוף זה מאבד את הפשטות. ואז זה כבר נכנס למחוזות שהם ההפך של הפשטות, שיש בהם הרבה גאווה שקיימים בשררה, כי הגאווה זה גדר, זה גבול, זה כבר ההפך ממשהו שהוא פשוט, שהוא נמצא בכל מקום. ובמלאכה יש משהו שעצם זה שאדם לא משנה איזה מלאכה, עצם זה שהוא יגיע למלאכתו בצורה ישרה ונקייה ושמח בה, ולא מצד דברים נלווים או קבלת הכרה נלווית, זה בונה את האדם למקום הבריא, למקום הטהור, למקום הנקי, וממלא הדבר הזה הוא חלק מכבוד שמיים. אז המהר"ל על המשנה שלנו עוסק בעיקר בעצמאות הזאת, ביסוד הזה. והוא ממשיך מפה אל המלאכה, וכמה השררה מביאה חטאים. אבל במשנה הבאה הוא כבר מזכיר את השררה, הוא מחבר את זה אחרי זה להילל, שאומר, נגיד שמה ועד שמה, מי שמשתמש בתג החלף, על אותה יסוד של להשתמש בשררה, כן? ואז זה שוב מתחבר לרבי צדוק עם להשתמש בכתר תורה. יש כאן יסוד של להיזהר מלהפוך את השררה בעצם אלא לא ככלי, אלא לשהוא יעד. ואז האדם מאבד מהפשטות, מאבד את המידות, מאבד את העצמאות, הוא כבר נגרר למקום אחר, והדבר הזה במקום להצליח לבוא ולהביא את התורה, את הבקשר שלו לתורה, את ההופעה שהוא מופיע את התורה, ישראל אשר בך את פער, כל הקידוש השם שרואים מאדם שכזה, זה כבר מגיע למציאות מקולקלת מאוד. וזה היסוד, אהוב את המלאכה, סנת הרבנות, אל תתוודע לרשות, אל תחפש את הכוח דרך הפוליטיקה, זה לא סותר שיש מקום לעשייה ולהשפעה, אבל צריך, במקום הנפשי, האדם צריך מאוד מאוד להיזהר, שהנקודה שלו זה איפה אני ידוע, ואני אוהב את הרבנות ושונא את המלאכה. תאהב את זה שאתה עובד קשה. תאהב את התהליך, תאהב את העבודה הקשה. וזה מביא כבוד שמיים. גם בתוצאה של העצמאות הכלכלית, המביאה לעצמאות, למאפשר את עצמאות מחשבתית, וגם בעצם קניין מידת הפשטות. והמשנה השנייה עוסקת בלהיזהר. בעל התפקיד, בעל המעמד, תיזהר במה שאתה אומר. בתפארת ישראל, יש לו יכין ובועז, בפירוש של יכין, הוא אומר שמה על דברי תורה נמשלים ליין. ואת היין מוזגים במים שאפשר לשתות אותו שלא יהיה חריף מדי. היין זה דברים פנימיים. והמים זה הלבשה איך אתה מסביר את הדברים לתלמידים. תיזהר שאתה מסביר את הדברים נכון. שלא ידעו משמעי. הבינו אותך לא נכון. בסוף, בהקשר אחר, השתמשו בזה בדברים שהם כפירה, או דברים שהם להוציא דברים שלא על פי ה-70 פנים של תורה, ולא התכוונת, אבל כבר השתמשו, והדברים שלך למחוזות הלא נכונים. אז אל תיתן פתח שיתבלבלו בדברים שלך. תשמר מאוד איך אתה מוציא את הדברים, איך אתה שם גבולות והסברות והלבשות נכונות לדברים, שלא יימצא שם שמיים מתחלל. ושוב, הדגש לשתי המשניות הללו, זה להבין שבעלי התפקידים צריכים לדעת שהם מופיעים שם שמיים. ודווקא בכיוון שהם מופיעים שם השמיים, זה הזהירות, איך הדברים מופיעים, וזה הפשטות, דווקא הפשטות, המקום הפשוט, וכך הוא שמיים ואבטליון. הם בצורה פשוטה, כבוד לכהן הגדול, והם בני גרים, ומגיעים מהפשטות של הגר. המהר"ל בהרבה מקומות מדבר על כך, שגר תמיד מוצמד לתלמידי חכמים, על גרי הצדק, ועלינו אמון הרחמי חשם אלוקנו, יש לפני כן, כן, את על זקני עמך בית ישראל, הגרים, זה בא יחד עם תורה. ולמה? אומר המהר"ל, כי השכל גר בעולם הזה. כי השכל נבדל מהעולם הזה. גם הגר, הוא נבדל מהעולם הזה, נבדל מהמציאות, הוא הגיע מבחוץ, הוא צריך מהלך פה שהוא הפך הטבע, לעשות את כל המציאות הזאת, לבחור ולהצטרף לעם ישראל, ולעזוב עמו ומולדתו. זה תהליך שהוא דורש פשטות, הוא דורש פשיטות, הוא דורש לראות פה משהו הרבה מעבר לטבע הרגיל, הגשמי שקיים אצל כל אדם. לכן, בצד הפנימי של גר צדק, יש פה משהו שהוא קשור לקומה של תורה. ולכן יש קשר עמוק מאוד תמיד בין גרות למתן תורה, בהרבה בתים, לא רק ברות, בעוד מקומות בחזל רואים את זה. יש קשר עמוק בין גרות לבין מתן תורה. יש מקום כזה שדורש את אותה הבנה שהיא נוגעת בשורש. היא נוגעת במקום שהוא הרבה מעבר, יש פה את הקדושה שלו כן גדול, שהיא באמת השלום, היא אוספת את הכל, אבל הוא לא עושה מעשה ארון. הוא כבר נמצא במקום של השררה, הוא כבר נמצא במקום של איפה הוא נחשב ככהן ביחס לאחרים, אז מהמקום שלו הם בני גרים, איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו. במקום שלהם, מה זאת אומרת? הנושא הוא בכלל לא התפקיד. ולכן, בגלל שהנושא הוא לא תפקיד, אלא עבודת שמיים, מתוך זה של כל אחד התפקיד שלו, אז מכבדים, כהן גדול. מצד הכהן גדול שפה, לא מצד הכבוד החיצוני, מצד באמת משהו נושא שם שמיים במקום הזה. אבל הוא לא עושה את מעשה שלום. שהשלום הוא לתת לכל דבר את מקומו האמיתי, כל דבר על מקומו יבוא בשלום. הוא לא עושה את זה, מכיוון שהוא לא תופס את זה כשלום, הוא תופס את זה כעצמו. הוא ראש הפירמידה, פתאום הם עקפו אותו בסיבוב. הם תופסים את זה שאנחנו לא נקודה, אתה לא נקודה, ומתוך זה יש תפקידים לכל אחד. מתוך זה כל אחד צריך להיות במקום שלו, וצריכים לכבד זה את זה, לתת לכל אחד מקומו. אז הם עושים מעשה אהרון, הם אוחזים במעשה אהרון, דווקא מאותו מקום של צאצאי גרים, שזו אותה נקודה שמסוגלת לבוא ולראות את ה, את ה, את ה, את ה, את המהלך האלוקי, את האידאה האלוקית, שהיא אפילו מבני בניו של אמן, של סיסרא, יש פה, האור האלוקי מגיע להכל, רק צריכים להיות כלים להופיע אותו. ואתה רק כלי, צריך בשביל ענווה, צריך בשביל פשטות, ולהיות יגע. תהיה יגע להופיע את השם, את האור האלוקי שיש, שיש בך, שיש במצוות הכי גבוה שאתה יכול, וכל אחד מופיע את מה שמופיע. זה התיקון. אנחנו, מזכיר, נמצאים בדורות, ראינו את זה אצל שמעון בן שטח, סוף, זה סוף ממלכת החשמונאים, ערבוביה גדולה בין הכהונה, בין המלכות, הסנהדרין, העצמאות שלה. אז אחרי הביסוס של דין נקי שעושים שמעון בן שטח, שמעמיד ממש את מערכת המשפט מחדש, באים התלמידים, שמה היה ואבטלון שקיבלו מהם, התלמידים, ועוסקים בשם שמיים. איך נראים המנהיגים? איך נראים גדולי התורה? איך נראים המנהיגים בכלל? מה הנקודה המרכזית? שיש להם פשטות. הם אוהבים מלאכה. הם מסתכלים במקום הזה על כל אחד. יודעים לתת את הכבוד לכל אחד לפי מקומו. אבל רק מתוך הבנה זה רק תפקיד, כי יש מבט פנימי יותר, שהוא אותו מבט פשוט על כל אדם ואדם. כי אוהבים את המלאכה ושונאים את הרבנות. והנקודה היא לא להתוודע לרשות. מתוך זה הזהירות בדברים. איך אומרים אותם? מה אומרים אותם? עד כאן להיום.